חמש למילד ושש שנים זה בגלל שלפני שש שנים, כן, זה כמו שיש, זה בדיחה כזאת. פעם אחת ילד היה במוזיאון, והוא אמר לילד אחר, הנה, אתה רואה את הדינוזאור הזה, הוא בן מיליון ואחת שנה ושתי שבועות ויומיים. זה היה ממש ככה, כן, כן. בדיוק לפני שנה ושתי שבועות ויומיים הייתי פה במוזיאון, והמדריך אמר כאן שהדינוזאור הזה בן מיליון שנה. אז הוא מיליון שנה, שבועיים ויומיים. אז ככה אני אומר. מדע אומר שהיום שנה היא 15 מיליארד ושש. כי לפני שש שנים מישהו אמר שהוא בן 15 מיליארד. אז 15 מיליארד ושש. כן, האמת היא שזה כל המספרים לא מדויקים, יש מישהו שאומר 18 מיליארד שנה, מישהו אומר 12 מיליארד שנה, אני אומר 15 זה משהו מקובל, ממוצע, אבל יש כל מיני. בכל אופן, יש סתירה. עכשיו, כדי לנסות להבין את הסתירה הזאת, ליישב את הסתירה הזאת, אנחנו ננסה להבין למה. למה הם אומרים שזה, על סמך מה נאמר שזה 15 מיליארד שנה? אז נושא קצת עמוק, קצת מורכב, מסובך, גם מבחינה מדעית, והרבה מדענים לא מסכימים אחד עם השני, ודנים, כאילו יש כל מיני. אבל אני אגיד לכם בצורה מאוד מאוד פשטנית, מאוד עממית, בלי מונחים מפוצצים, פשוט מה הרעיון? איך הם יודעים? אז אתן לכם דוגמה. למשל, ניקח ארון ספרים הזה. בין כמה ארון ספרים? איך אנחנו נדע בין כמה הוא? אז אנחנו, וצריכים לדעת דבר כזה, יש צורך לדעת. השולחן הזה בין כמה הוא? אז ישנם מדענים גילו שכל חומר שיש בעולם, חומר הזה הוא מתפרק. כל חומר מתפרק. וכשהוא מתפרק, הוא מתפרק למרכיבים, שמרכיבים גם מתפרקים, והכל כל כך הולך ומתפרק. אנחנו פעם דיברנו על זה כשדיברנו על אנתרופיה. עכשיו, הפירוק הזה של החומר הוא לא סתמי, אלא הוא קורה לפי החוקיות מסוימת ולפי זמן מסוים. וזמן הפירוק של חומר הוא מדוד מבחינת הזמן די מדויק. למשל, ניקח, אולי, עוד נקודה. בכל חומר שבעולם כמעט ישנם הרבה חומרים אחרים. כמעט בכל חומר יש עוד ועוד ועוד חומרים. למשל, פה בשולחן הזה ישנו זהב. אתם יודעים את זה? יש פה זהב בתוך השולחן, מבחינה כימיקלית. בדם שלנו יש זהב. רק מה? אחוזים. זה קצת, עד כדי כך קצת, שאי אפשר לראות את זה ולהבחין, אבל ישנם הרבה הרבה מרכיבים של כל מיני חומרים. עכשיו, זמן פירוק של חומרים הללו הוא מדויק, הוא קבוע. אז אם אני עכשיו רוצה לדעת בין כמה שולחן, אני מסתכל כמה זמן לוקח להתפרק לעץ, לפורמייקה, לברזל, פחות או יותר, כמה זמן זה לוקח להתפרק. אני אמדוד כמה יש בו עכשיו פירוק, נגיד, לא עכשיו, נגיד, כשהוא חדש. כשהוא חדש, אני אמדוד אותו. ואני אראה שיש בו, נגיד, חומר כזה, במדע משתמשים במונח, נקרא פחמן 14, אבל זה סתם מילים. אתה יכול לקחת כמות של חומר רדיואקטיבי שהוא מתפרק. לא משנה, כל חומר שהוא פה, מתוכו. כמה זמן לוקח לו להתפרק? נגיד, כל שנה החומר הזה מתפרק ליחידה אחת. זאת אומרת, אם אני עכשיו בחומר חדש, עכשיו רק יצא מהטבע, אז יש בו נגיד נקודה אחת של פירוק. עוד נחכה 7 שנים, אם אני מוצא בו 7 יחידות כאלה, אז אני מבין שהוא בן 7. אני מוצא אחר כך 17 נקודות, אז אני מבין שזה בן 17. ככה זה, ככה מודדים בין כמה שולחן. כן.
אבל יש הבדל בין החום ומה קרה באותו זמן.
אתה צודק, נכון, יש הבדל. אז לוקחים ממוצע בסך הכל, ויש משהו ממוצע. אין...
שנה אחת
כן, מוצאים. אבל לרוב יש מספר מסוים, שחומרים שם 96 פלוס מינוס, יש שהגיעו ל-120, יש כל מיני יסוד, כן, אבל היסודות שביסודות זה בסביבות 96, של מנדלייב, שהוא עשה את הטבלה של מנדלייב, למדען רוסי. טוב, זהו, עד כאן זה עיקרון, נכון? אז אם אני עכשיו רוצה לדעת בין כמה אבן מסוימת, עד כמה אבן מסוימת, או אני יודע, בניין מסוים, אני מודד כמה חלקים יש כאן בתוך האבן הזאת, אני רואה שיש שם 2,000 חלקים, אז אני מבין שאבן, כותל, אבנים ששם זה, הם נוסדו, לא אבנים עצמם, אבל נגיד משהו ש... אז לפני כך וכך שנה, ועוד כל מיני, נגיד, חומר ששמו ביניהם, אז זה חומר שיצרו אותו, מתי הוא קיים, וככה מגלים הכל. אני מוצא שלד של כבשה, בת כמה, אני מסתכל שבין כמה שלד, ואני יכול לדעת בין כמה, לפי פירוק חומרים. בסדר, זה ברור? יופי. מדענים בדקו כל מיני דברים בתוך העולם, בתוך כדור הארץ, וראו שחומרים בכדור הארץ הם מגיעים פלוס מינוס, ממוצע בכל מיני מקומות, בכל מיני עמקים, פלוס מינוס זה מגיע ל-4 מיליארד שנה. אז הם יודעים שכדור הארץ הוא בין 4 מיליארד. זה החישוב שלהם. יש שיטה אחרת לספור, יש עוד הרבה שיטות, לא שיטה אחת, יש הרבה שיטות לספור. שיטה אחרת, למשל, יש שיטה שנקראת שיטת דיפלום, שיטה של מדען צרפתי, דיפלום, שהוא... מדד לפי התזוזה של גלקסיות. הוא שם לב שכשגלקסיקה זזה, גלקסיקות זה אוסף של כוכבים בשמיים. הכוכבים זה אוסף אדירים. למשל, אנחנו חיים בגלקסיה שנקראת שביל החלב, אבל בגלקסיה שלנו ישנם עוד, יש הרבה שמשות, כן, שמשות כמו שלנו, אז כאלה שמשות יש בסביבות 50 מיליון שמשות. כן? סביב כל שמש יש בסביבות 10, 15, 20, 7 פלנטות, כן? כוכבי לכת. אז בשמש, סביב שמש יש נגיד 10 כוכבי לכת, בגדול יש הרבה יותר, אבל הגדולים. 10, למשל, בתוך 10 הללו ירח לא סופרים, ירחים לא סופרים. אז יש סך הכל 10 כוכבי לכת. אז תארו לעצמכם כמה יש, וכאלה גלקסיות יש הרבה, יש משהו בסביבות, מספר עצום, 250 מיליון גלקסיות, שבכל אחת מהן בערך בסביבות 50 מיליון שמשות. והגלקסיות האלה הן זזות. אולי אני אצייר לכם את זה, אסביר לכם את מה איך הוא סופר, בכלל ככה הוא הגיע לרעיון של מפץ הגדול, ככה זה הגיעו. הגיע לזה האבל, המדען האמריקאי האבל, אבל זה התבסס על דיפלום, איך הוא זז. אז נגיד ככה, אנחנו מסתכלים, אם אנחנו מסתכלים על העולם, אז הוא כולו בנוי מגלקסיות כאלה, והגלקסיות, לא כולם, אבל רוב רובם הם מצויים בצורה כזאת של ספירלה. כך הם נראים. בכל גלקסיה כזאת יש נגיד שמש, וסביב שמש מערכת של שמש, וכאלה נקודות, כמו שאמרתי, בסביבות 50 מיליון. אז נגיד כזאת זה גלקסיה שלנו. וכו' וכו'. פתאום הוא שם לב, דיפלום, שהגלקסיות הללו הן זזות, הן לא עומדים במקום, הן זזים. והם לא סתם זזים, אלא הם זזים כביכול מאותה נקודה. זאת אומרת, לא כל אחד טס ונוסע לאיזשהו מקום אחר, איך שהוא רוצה, אלא זה מתרחק מכאן, וזה מתרחק מכאן, זאת אומרת, יש להם וקטור, כן? יש להם כיוון התרחקות, לא סתם התרחקות. ככה זה נראה. אז הוא, אז כיוון שכולם התרגעו, אז הוא, והם זזים, ואחד הסודות הגדולות של מדע, שעד היום לא יודעים לפתור אותה, שהם זזים, כמה שיותר מתרחקים, יותר ויותר ויותר זזים, זאת אומרת, זה יותר מהר, מהירות עולה. יש האצה שאין לזה תשובה במדע, איך, מאיפה באה האצה הזאת של הזזה, אבל הוא מבין שהם עכשיו פה, לפני כן הם היו פה, ולפני כן היו פה, אז פה הייתה איזושהי נקודה שכל הגלקסיות הללו, כל השמשות, כל הפלנטות, הכל, היה באיזושהי נקודה אחת. הוא הבין שאם עכשיו הם פה והם זזים לכאן, עם כיוון שלהם, אז סימן שקודם הם היו כולם פה. ומכאן הוא הגיע למסקנה שכנראה, שלא הוא הגיע למסקנה, אלא האבל, יש עוד, יש אחת אלכסנדר פרידמן, ומבוסס על תורתו של איינשטיין, כל זה, זה דבר מורכב, מעניין, אבל הם הגיעו למסקנה שהם יום אחד כולם היו בנקודה, וממנה הם התרחקו ויצאו כל אחת החוצה. והיום שזה התרחק ויצא החוצה, זה נקרא המפץ הגדול או ביג בנג באנגלית. זה מפץ הגדול. והתזוזה שהם עברו, כל אחד, אתה סופר, יש, זה דבר שנקרא, הם משאירים אחריהם, כשהם זזים, הם משאירים אחריהם מעין שובל כזה, כן, שובל שלפי הספקטר של אינפרה אדום של השובל הזה, אפשר לראות כל מיני דברים על, על הגלקסיה עצמה, והמהירות שלה, והתנועה שלו, יש, אפשר לספור כל מיני דברים, לראות מזה משהו. אז הוא הגיע למסקנה שהיא, לפי השיחור, אם אתה עכשיו סופר, זה פה, וקודם היה כאן, זה כאן, וקודם היה כאן, אנחנו נספור איפה כל אחד עכשיו נמצא, זמן ממוצע לוקחים, אז מגיעים למסקנה שזה בערך מגיע פה פלוס מינוס 15 מיליארד שנה. אז אומרים שהמפץ הגדול הזה יתרחש לפני 15 מיליארד שנה. ככה לא יודעים בין כמה עולם. בסדר? מהירות עולה הולכת ועולה, וגם זה לקחו בחשבון. כן, אפשר. בסדר, עד כאן זה ברור? לא, מה פתאום? אני אמרתי, זה כדור הארץ נברא לפני 4 מיליארד שנה, וזה לפני 15 מיליארד שנה. בסדר, עד כאן מה שהסברתי זה ברור?
כן. דיברנו
לגבי הסל שהם מתחקים, וכל שמתחקים, המעיצים מנעות. זה לא סותר תיאוריה מדעית שמשהו שהוא... אם אני זרוק אבן מסוג... כן, קודם כל תשמע. זה כן סותר, אין לזה תשובה. אז אנחנו לא עכשיו עומדים לפתור את התשובה. בסדר?
כל התיאוריה הזאת מבוססת על ההנחה ועל בדיקה
פרגמטית. אז הסברתי אותה עכשיו. מה שעכשיו הסברתי, זה הנחה או בדיקה פרגמטית?
לא יודע, זה משהו
שואל. לא, זה דבר שהוא אמפירי. ודאי, ניסוי, בדקו וראו. בסדר? כל זה ברור מה שהסברתי? יופי. עכשיו, אז כפי שאתם רואים, זה לא דברים מיסטיים או סודיים שמדע אומר. זה אחת הבעיות הכי גדולות שיש, זה שנותנים למדע מימד מיסטי. מדע אומר. מה שהמדע אומר, יש לזה היגיון, יש לזה חישוב, שכלול. אתה יכול לשבת בעצמך, לשכלל את החישובים שלהם, ותגיע לאותן המסקנות אם אתה לוקח בחשבון כל הנתונים. זה לא סוד, זה לא משהו צריך בשביל זה לגמור אוניברסיטה. זה דברים פשוטים. ככה יודעים בין כמה גיר הזה, בין כמה טייפ הזה, הכל יודעים. ככה אפשר לספור. ברור? עכשיו, כמה יש בעיות בצורת החישוב הזה? יש כמה בעיות. בעיה הראשונה, בעיה היא שאנחנו מכירים את החישוב הזה של פחמן 14, או כל חומר, זה לאו דווקא פחמן, אבל זה כל חומר, צורת ההתפרקות של חומרים וכל זה, השיטה הזאת היא ידועה והיא גלויה לעולם, למדע היום, משהו היום בסביבות 100 שנה. לפני 100 שנה לא ידעו את זה. זאת אומרת, כל החישובים שעכשיו אני מספר לכם, הם מבוססים על מדידות בני 100. והם מניחים שבמשך 4 מיליארד שנה האחרונות, אותם החישובים שהם ספרו אותם עכשיו, ככה היה גם קודם. זאת הנחה, הנחת יסוד, שהיא מבוססת רק על רק על החישוב של 100 שנה. ואולי לפני 200 שנה היה תהליך התפרקות של החומרים מהיר יותר או איטי יותר. מדע אומר לא, זה בלתי אפשרי, לא ייתכן, אין דבר, לא ייתכן דבר כזה. אבל מאיפה אנחנו יודעים את זה? על סמך 100 שנה. ואין לנו שום סיבה לחשוב שהיה לפני כן צורת ההתפרקות הייתה יותר מהירה או יותר איטית. אין לנו סיבה. אלא אם כן התרחשו שינויים מאוד מאוד גדולים כאלה שמדע היום לא לוקח אותם בחשבון, לא יודע עליהם ולא לוקח אותם בחשבון. למשל, השפעה גרעינית בתוך כדור הארץ. אם יש השפעה גרעינית, זה יכול להאיץ תהליך הרבה יותר מהר. או משהו שאנחנו קוראים לזה בלשון חז"ל, קוראים לזה, או בלשון תורה, קוראים לזה מבול. מבול, אבל זה ברור שזה איזה שהם קטקליזמות כאלה שהיו יכולים לשנות כל הטבע בצורה קיצונית. ואז 6,000 שנה האחרונות, טבע שונה, וצורת התפרקות החומרים שונה. כן? לא, אני לא אומר דבר כזה בשום פנים ואופן. אני רוצה שאתם תחשבו ותגיעו למסקנות שלכם. אני רוצה רק להעביר לכם אינפורמציה ואתם תגיעו למסקנה. אני מעורב בעניין, כן? אני דתי, כן? אני חייב להגיד שהתורה היא צודקת והמדע היא טועה, כן? לכאורה. אז לכן אני לא אובייקטיבי. אני רוצה להגיד לכם אינפורמציה שאתם תגידו בעצמכם מה אתם חושבים על זה. זה הכל. ואני לוקח בחשבון שיושבים פה אנשים שמבינים בפיזיקה, באסטרונומיה, מבינים בכל מה שאני מספר, וכל רגע יכולים להגיד לי, סליחה, זה לא נכון. טוב, שומעים אותנו עכשיו באינטרנט, בכל העולם, יש אנשים שמבינים ומגיבים על מה שאני אומר פה. אז זה הדברים שאני, כאילו, כמה שניתן להיות אובייקטיבי, אני מנסה להיות. כן.
יש חוקים שהם קיימים בטבע גם לא 100 שנה, אבל עדיין הם קבועים. למה אנחנו, בגלל שזה 100 שנה, אז אתה לא חייב לקבל את זה.
נכון, אתה כן, 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 אתה צודק, אני מסכים איתך. זה כשאתה יוצא מתוך הנחה שאני אומר לך שזה לא נכון, אבל אני לא. אתה מבין? אני רק אומר לך מה זה אומר. זהו, מה שזה כן, אתה תחליט. עוד פעם, הבנתם את העיקרון? יפה, הלאה. זאת אומרת, כשמדע אומר דבר שכזה, הוא לא לוקח בחשבון שיכולים להיות באמצע שינויים. אלא הוא מתייחס למדידות של 100 שנה כמשהו קבוע. יש מונח כזה, כן? זה יש גם, אני לא רוצה להגיד לכם כל מיני מונחים, אבל פשוט שתדעו, אולי פעם תשמעו, אז תדעו שיש כזה דבר, שהוא נקרא אקסטרופולוציה. אקסטרופולוציה זה אומר שאני עכשיו לוקח איזשהו מצב קיים, ועל פיו אני מגיע למסקנה כלשהי, למשל פה. זה הכל בנוי על אקסטרופולוציה. איך? למשל, אם אני עכשיו לוקח ילד, שהוא נולד במשקל 3 קילו. תוך שבועיים הוא הגיע למשקל 3.5 קילו. עוד שבועיים הגיע ל-4 קילו. עוד חודש הגיע ל-4.200 קילו. אז אני עכשיו לקחתי את זה בחשבון, מדדתי, שקללתי, ועכשיו אני עושה חישוב כמה זמן ייקח לו, כמה הוא ישקול בעוד, נגיד, 3 שנים, ואני אגיע פלוס מינוס למשקל של 70-80 קילו. כן? בעוד ילד הזה בין חודשיים, בעוד 3 שנים הוא ישקול 80 קילו. למה? כי אני עושה אקסטרפולוציה, אני מדדתי כמה זמן זה לוקח לו עכשיו, וזה, אבל ודאי שזה לא ככה, כי תהליכים משתנים. ברור מה שעכשיו אמרתי. כן. כן, אותו דבר, גם גובה, כל מיני דברים. אז פה יש, זה דבר יותר מורכב, מה שאני אומר. זה בעולם חי, בעולם חי יש חוקים אחרים, בעולם אורגני שונה מעולם לא אורגני, אבל בגדול זה פחות או יותר האמירה. זאת אומרת, הם לוקחים בחשבון ומכפילים בלי לקחת מה שהיה באמצע. רק שנייה. עכשיו, זה הדבר שהוא, זה בקשר לגיל עולם. אז הם עכשיו, אז לפי זה יוצא שזה 15 מיליארד שנה. עכשיו, מה אומרת היהדות? האם זו הסתכלות נכונה או לא נכונה? אז נתחיל מהבנה מאוד פשוטה. כשאנחנו אומרים שלפי יהדות עכשיו העולם שלנו קיים, סליחה, לפני היהדות. עוד דבר, עוד נקודה במדע. כל מה שעכשיו אמרתי זה דעה מסוימת במדע. ישנם אחרים שחושבים אחרת ועושים כל החישובים בצורה אחרת. וישנם כאלה שמגיעים למסקנות דומות וישנם כאלה שמגיעים למסקנות אחרות. למשל, יש מדען אחד כזה, לא אחד, קבוצה של מדענים גדולים, רציניים מאוד, שהם, לפי חישובים שלהם, הגיעו למסקנה שגיל של כדור הארץ הוא בערך 8,000 שנה. אנחנו אמרנו 4 מיליארד שנה, נכון? לפי הדעה המקובלת, הידועה היום. אבל המדען הזה, שקוראים לו רוברט ג'נטרי, אולי כדאי ש... אגב, כל מה שאני אומר לכם, אתם, כל זה אני ממליץ, לא שאני אומר לכם אתם יכולים, אלא אני ממליץ, תעמיקו את הידיעות שלכם ותבדקו אותם במקורות אחרים. והיום, ברוך השם, מאוד קל לבדוק, יש כל מיני אנציקלופדיות, אינטרנטים, עניינים, שאתה פשוט מתקתק שם מילה את מה שעכשיו אני כותב לכם. הנה, מילה הזאת תתקתקו שם במחשב ואתם תקבלו את כל האינפורמציה שצריך על המדען הזה. מדען, רוברט וי ג'נטרי, הוא הגיע למסקנה, בדק את כל זה לפי שיטה אחרת, לא לפי פחמן 14, אלא בדק את זה הכל לפי שיטה שנקראת הילה של פלוטוניום, אם אתה בודק, הרי בכל חומר יש, כמו שאמרתי, יש כל החומרים, כמו שיש בזה פירוק של האורניום ושל חומרים אחרים, ככה יש בזה גם פירוק של פלוטוניום בכל חומר. ישנם, אם אתה בודק את זה לפי הילה של פלוטוניום 218, אז הוא עשה חישובים והוא הגיע למסקנה שכדור הארץ שלנו היום הוא 8,000 שנה, שזה מאוד קרוב למה שהיהדות אומרת. איך מדע כללי מגיב לדבריו של ג'נטרי? אז יש שלוש תגובות. תגובה אחת זה אמירה שהוא שרלטן. שרלטן, שקרן, בגלל שהוא פרופסור, כן, הכל, אבל הוא כמובן שרלטן, שקרן, בגלל שהוא דתי, הוא היה מושפע מהתנ"ך, והוא אומר סתם שטויות. תגובה שנייה, זו תגובה שאי אפשר להתעלם מדבריו. וזה רוב המדענים הרציניים, כמו למשל יוג'ין ויגדור, ויגנר, כמו... שנייה. פרלוב, זה גם אחד המדענים הגדולים באסטרונומיה, מגיע למסקנה בגיאולוגיה. הם אומרים שאי אפשר להתעלם מחישובים שלו. וצריך, ו, וצריך לחקור ברצינות, וצריך לדעת, ו, ואין תשובה למה שהוא מגיע בחישובים שלו, אלא, אלא חייבים להתייחס לזה בצורה רצינית, כובד ראש, וזה דבר חשוב. ויש הרבה שאומרים את, את האמירה הזאת. ויש תגובה שלישית, שזה הרוב, זה שתיקה. פשוט תדהימה, שתיקה. אף אחד לא אומר כלום, שום דבר, פשוט שותקים. מה אתה אומר על זה? אין תגובה. מה? כן. אין תגובה בכלל, שום דבר. מה? בסביבות 30 שנה הוא כבר אומר את האמירה שלו. הסברת אותה. יפעת אותו עם 217. כן. אתה לא? כן? גם אני לא. מה אמרתי לכם? סיפרתי לכם עובדות. אתם מבינים את הדבר הזה? שלוש תגובות. אלה שאומרים שהוא שרלטן, שקרן, פנאט דתי ותדדה, רק ניבול פה וכעס וזלזול וזה, וזה מאוד אופייני. יש אנשים שככה הם, ברגע שהם תופסים שם משהו, אז מין כביכול תופסים איזה אמת, אז כל דבר שהוא לא כמו שהם חושבים, זה זלזול כזה, זה לא שייך, כן? אין, אתם מבינים? אז אין משהו שמישהו קם ואמר, תשמע אדוני, אתה מפברק, אתה זה סתם שטויות, וזה זה 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 זה, והוכיח ודחה את רעיונותיו באופן ענייני. אלה יש, נה באמת, אתם מבינים? כל מיני סוגים. אין דחייה לשיטה שלו. ושיטה שלו אומרת שזה היום העולם שלנו 8,000 שנה. זהו. כמו ש... ומדע מלא סיפורים כאלה, או בכלל, יש ספר כזה, שנקרא, ספר שכתוב באנגלית, שנקרא שבהתחלה צחקו עליהם. אתה מכיר את הספר הזה? בהתחלה צחקו עליהם. וזה מרשימה של כל מיני מדענים גדולים שבעולם, שכשהם באו ואמרו משהו את דבריהם, כולם אמרו, מה פתאום? כן. זהו ככה, כן. זה היה קופרניקוס, ועם גלילאו גלילי, ונגמר באיינשטיין, ונילס בור, ופלנק. את כולם, צחקו על כל מי שבא ושתר את המדע הקודם. אז היום רוב המדענים אומרים, העולם שלנו 14 מיליארד שנה, דעה שלו לא ניתן לדחות, לא דחו עד עצם היום הזה, והוא אומר 8,000 שנה, שזה די קרוב למה שיהדות אומרת. מה האמת? אני לא יודע, אני לא בא עכשיו להכריע, אני רק אומר שיש כל מיני שיטות במדע, כן? בסדר. עכשיו נעבור ליהדות. לרוב, כל הסתירות שיש בין מדע ותורה, הסתירות הללו נובעות מכך שאנשים שאומרים שיש סתירה בין תורה ומדע, לרוב לא מתמצאים או בתורה או במדע, ובדרך כלל בשניהם לא מתמצאים. כי באמת אין שום סתירה בין תורה ומדע. אין סתירות כאלה. בכל אופן לא מצאתי אף סתירה בין תורה ומדע. אין דבר כזה. אתן לכם דוגמה איך יכולה להיות כביכול סתירה, מה שיהדות אומרת, אבל זה באמת באנשים שלא מתמצאים ביהדות. למשל, הם אומרים ככה. לפי יהדות העולם שלנו קיים 5,766 שנה, ומדע אומר אחר. אבל מניין לכם שיהדות אומרת שהעולם שלנו קיים 5,766 שנה? מניין לנו דבר הזה? איפה ביהדות זה כתוב? מי אומר את זה? מה המקור? אני אגיד לכם מה המקור. המקור הוא בכתובה, שכתוב כאן אנן צדי, כן, במושב אורה, עיר הקודש, בשנת 5,766 לבריאת העולם, וכולי וכולי, ויש... למה הם אומרים כך? באמת, הרי אנחנו יודעים שהעולם שלנו הוא נברא באיזה יום? באיזה יום בשבוע?
ראשון.
נגיד, ראשון. ועכשיו, נגיד, אנחנו סופרים את התאריך הזה של 5,000, אולי נכתוב את זה כדי שזה לא נשכח מה התאריך. התאריך הזה, אנחנו החלפנו אותו מתי, באיזה יום, באלף תשרי, נכון? נכון? באלף תשרי, תאריך הזה משתנה, נכון? אלף תשרי, למה דווקא אלף תשרי? כי באלף תשרי נברא האדם, נכון? אדם נברא, כידוע, ביום השישי, נכון? אדם נברא ביום השישי. אז יוצא שאנחנו סופרים התשסו לא מבריאת העולם, אלא מבריאת האדם. לא עולם, אלא אדם. העולם נברא 6 ימים לפני כן. דהיינו, כמו שאומרת הגמרא, במחלוקת, בין רבי אליעזר רבי יהושע, שרבי יהושע אומר שהעולם שלנו נברא בניסן, ורבי אליעזר אומר בתשרי, ואז אומרים על האדם, ועושים 5 ימים, 6 ימים אחורה, ואז שניהם מגיעים למסקנה שהעולם נברא בקו ה' באלול, או אדר. אז יהיה היום הראשון של הבריאה. אז קו ה' אלול, או אדר. עכשיו, תאריך הזה, קו ה' אלול אדר, אנחנו יודעים אותו רק על ידי מעין אקסטרפולוציה, מעין ספירה לאחור. הם לא סופרים מאיזה יום נברא העולם, אלא הם סופרים, חז"ל סופרים את 6 הימים הללו אחורה מבריאת האדם. אבל לא את הימים עצמם. כשאנחנו אומרים תאריך הזה, לא מבריאת העולם מדובר. עכשיו, 6 הימים הללו שאנחנו מדברים עליהם, לפני בריאת העולם, בריאת האדם. כמה זמן הם נמשכו? כמה הזמן נמשך 6 ימים הללו? אז אפשר להגיד כמה דעות. דעה אחת, להגיד שהעולם הזה, 6 ימים הללו, הם נמשכו כל יום בערך 24 שעות. מה שאנחנו יודעים היום זה 24 שעות. יש רק בעיה בדבר הזה. סליחה. ואמירה אחרת יכולה להיות, למרות שכל יום זה 1,000 שנה, בדיוק. כן, כמו שאומר תהילים, יהיו בעיניך, כן, נכון, 1,000 שנה בעיניך, כי יום אתמול, יום יעבור, כן, כן. כן, נכון, אז עוד, נכון, נכון, אתה צודק, אני עומד להסביר את זה. אז אפשר לומר שזה 1,000 שנה כל יום לפני בריאת האדם, אפשר להגיד שזה 24 שעות אחר, ואפשר להגיד שיש דעות כאלה, שזה נמשך אין ספור זמן. זאת אומרת, הרבה זמן. לא משנה כמה. למשל, מיליונים, מיליארדים שנה. יש דעות כאלה. למשל, רב קוק. רב קוק אומר שהימים הללו עד בריאת האדם נמשכו מיליונים שנה. כך הוא קורא לזה. ממש במילים הללו. אני אקרא לכם פסקה הזאת. אין לי בשבילכם לחלק את זה במקור, אבל אתם יכולים לבדוק, אני אתן לכם איפה זה בדיוק כתוב, אתם תגידו, תבדקו את זה בעצמכם. הרב קוק קורא, או, אומר על זה בספר שנקרא 8 קבצים, בקובץ א', בפסקה, בסעיף, תף קוף צדיק דלת. אז הוא כותב ככה. להשוות סיפור מעשה בראשית עם החקירות האחרונות, הוא דבר נכבד. זאת אומרת, מה שאנחנו עכשיו עוסקים ברגע הזה, הרב קוק נתן לנו על זה הסכמה. הוא אמר, זה דבר נכבד. זה טוב להתעסק בזה. למה הוא כותב את זה? כי יש כאלה אומרים, מה אתה בכלל מדבר על זה? מה אתה בכלל משווה? מה זה זה? זה לא טוב, זה לא טוב להשוות. לא. הרב אומר שזה דבר נכבד, זה דבר טוב לעשות את זה. אז הוא אומר ככה. להשוות סיפור מעשה בראשית עם החקירות האחרונות הוא דבר נכבד. ועכשיו הוא אומר מה דעתו, אין מעצור לפרש פרשת אלו תולדות שמיים וארץ, שהיא מקפלת בקרבה עולמות של שנות מיליונים. אז אם כך, מי שאומר, עכשיו זה תו שם שם וו נקודה לפי היהדות, זה אמירה סתמית. כי ישנם כל מיני דעות. ופה זה דעה שזה נמשך מיליוני של מיליוני, מיליארדים שנה. זה מבחן זה, זה לא משמעותי. כן. לא, ודאי. כל מה שהרב אומר, צריך להיות מבוסס על מקור. זה אחד הדברים הראשונים שאני לימדתי אתכם פה מתחילת השנה. שכל מה שאתה אומר, צריך להיות לזה מקור. מניין לך מה שאתה אומר. תמיד צריך להיות מקור. כן?
יש טרמינולוגיה במושג יום, ימים.
נכון, על זה אני עוד מעט עומד להתייחס. עוד רגע אחד. בסדר? אתם מבינים מה שאני אומר? אז לכן לבוא להגיד, יהדות אומרת שזה 6,000 שנה, זה גם לא נכון. כי זה כמו שאמרתי קודם, מי שאומר שישנו סתירה בין תורה ומדע, לא מתמצא, לא בדרך כלל, לא בתורה ולא במדע. אז זה דבר, יהדות אומרת. מניין לך שיהדות אומרת את זאת? מה המקור שיהדות אומרת? זה הרבה פעמים אצל אנשים יש דעות כאלה, שזה היהדות אומרת, אבל מה המקור, מה הדעה? הדעה היא בסמינריונים. לרוב, זה הדעה של הסמינריונים. כמו שסיפור עם דינוזאורים. כן. שפתאום יום אחד החליטו להגיד שדינוזאורים לא היו. בסמינריונים. וזהו, והתחיל להגיד, לא, מה פתאום, כל זה נכון, כל זה שטויות. למה? כי דינוזאורים, לפי חישוב שלהם, יצא שם דינוזאור בן מיליון שנה, וכדור, אז יוצא שזה סותר את היהדות. אז לא, היו דינוזאורים. עד שמצאו דינוזאורים, ושמו את השלט, לא, השלט מזויף. לא, אז מצאו שלט שהוא לא מזויף, והכל זה, וזה, זה, ומצאו עוד הרבה, ואיכטיוזאורים, דינוזאורים, ופלנטוזאורים, כל מיני סוגים שונים. לא, זה לא היה. כן? עד שפתאום, כבר אי אפשר היה להכחיש עובדות, אז פתאום נזכרו שמלבים אומר שכן היו. אז מצאו את מלבים, תנינים הגדולים. נכון, תנינים הגדולים. כתוב שקדוש ברוך הוא ברא תנינים גדולים, ומה זה דינוזאורים? זה הרפטיליות, זה לא יונקים, הם רפטיליות, בדיוק כמו שתנין, תנין גדול, זה היה הדינוזאור. אז פתאום מצאו לזה סימוכים בתורה והפסיקו, פחות או יותר, עכשיו לאט לאט מפסיקים להגיד שדינוזאורים לא היו. אבל ודאי שהיו. אם אתה מוצא, וזה לא שום דבר, לא סותר את השכל שלך ואין שום מקור אחר, אז אסור להגיד שזה לא היה. אותו דבר גם באבולוציה. תורה נגד אבולוציה. יהדות נגד אבולוציה. אז כל פעם שמישהו אומר ככה בשם התורה, שיהדות נגד אבולוציה, אני תמיד שואל, איפה זה כתוב? מה המקור? המקור, ברור, כתוב, קדוש ברוך הוא ברא את האדם, ופה הוא אומר שיעקב ברא את האדם. אז לא מבינים לא בזה ולא בזה. כי אנחנו כבר למדנו שזה יהדות לא אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם ישר ככה. והמדע לא אומר שיעקב ברא את האדם, או דרווין ברא את האדם. זה סתם אמירות. תורתו של דרווין קיימת 150 שנה, וביהדות אין כמעט אף דעה כמעט. יש אחת, אבל רובם תלמידי חכמים שמכירים, למדו, הכירו, שמעו את השיטה הזאת, לא הגיבו, אין תגובות, אין במקורות תגובות. מי כן אומר נגד תורת האבולוציה? עוד פעם, חבר'ה כאלה שבאים, אני יודע, להחזיר בתשובה, לעשות שמח, להגיד משהו בשם היהדות, אז אומרים, נגד. למה חתן סופר לא אמר שום דבר נגד? היחידי שמדבר נגד זה בצורה חד משמעית ברורה זה רבי מלובביץ'. הוא היחידי שאומר נגד, אבל יש כאלה שאומרים בעד. למשל הרב ליפשיץ, בעל בעל תפארת ישראל, פירוש על המשניות, אנשים גדולים, ענקים, אומרים, כן, מביאים סימוכים, מביאים דעות, שם, כן, זו תיאוריה הכי טובה, הכי נכונה. ועוד ועוד, לא אחת, שתיים. אז בקיצור, אנחנו נזהר מאוד מאוד מהאמירה, יהדות אומרת. כי מה אתה יודע מה יהדות אומרת? הבנתם? אז עכשיו שנייה נחזור לאפשרות שהעולם קיים לא מיליונים שנה, כמו שרב קוק פה אומר, אלא נגיד שישה ימים. אז אנחנו מנסים להבין מה הפירוש של המושג יום. מה זה יום? באופן פשוט, יום זה 24 שעות. למה זה 24 ולא 23 שעות? 25 שעות. למה דווקא 24 שעות? כי זה סיבוב של כדור הארץ סביב ציר של עצמו. נכון? לא סביב השמש, אלא סביב ציר של עצמו. זה דבר שהוא נקרא 24 שעות. אני אסביר לך, כן, אני אסביר. כי כשאתה סופר את התנועה של כדור הארץ לעומת כוכבים, אתה צודק, אפשר לחלק את זה, שאתה להחליט ששעה זה לא 60 דקות, אלא 13 דקות. אתה צודק, זה נכון. אבל הגיע למסקנה הזאת לפי החישוב של תנועה יחסית. כל תנועה יחסית לעומת משהו. כן? לא מזמן, 24 שעות זה לא יודע, אולי כמה אלפי שנה, אולי 1,500 שנה. לא תמיד מחלקים ככה. פעם היו סופרים זמן בצורות שונות. לא תמיד ככה ספרו כמו שאנחנו סופרים. טוב, אז אבל שעות, אבל ימים ספרו בצורה, כאילו רואים, שקיעה חמה וזהו, זה אותם השעות, זה לא משתנה. אתה יכול להחליט שביום לא 24 שעות, אלא 17 שעות, לפי חישוב שלך, לא משנה, אבל תמיד יש יחידה זמן מסוימת של שקיעה ושקיעה וזריחה. ברור? עכשיו, שנייה נחזור, אז איך אנחנו יודעים שיש עכשיו כך וכך שעות, זה כיוון שכדור הארץ מסתובב סביב שמש, נכון? עכשיו אני אסביר לכם עיקרון בכלל, גם עיקרון של תנועה וזמן בכלל. מושג תנועה, כל תנועה שיש בעולם היא תמיד תנועה יחסית. אין תנועה עצמית. כל תנועה היא לעומת משהו. למשל, תארו לעצמכם שיש פה חללית. שהיא טסה בחלל במהירות עצומה, במהירות של חללית הכי מהירה. אבל אין כדור הארץ, ואין שמש, ואין ירח, ואין גלקסיות, ואין כוכבים, ואין חורים השחורים, ואין קווייזרים, אין אסטרואידים, אין כלום. ריק מוחלט. והנה חללית טסה מהר, 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 והקסמונאוט נותן שם, אסטרונאוט נותן שם גז עד הסוף. באיזה מהירות טסה חללית? אפס. היא עומדת במקום. לפי הפיזיקה, המהירות של החללית היא אפס. נכון? אם אין כלום. נכון. מהירות היא אפס. תמיד, רק יחס. האפשרות יש לספור, זה אם אתה הולך בתוך החללית, מקיר לקיר, אז אולי שם יש תנועה, כן? אבל אם אתה לוקח אותה כיחידה, כנקודה מסוימת, אז אין מהירות, עומדת במקום. למרות שהאסטרונאוט הזה שומע את המנוע מתפוצץ, כמו כמו של האופנוע בכביש, כביש אסור לעבור שם 80 קילומטר, אז הוא טוב שומע. אז כן. שמה? כן, שמה? נכון, אז אני עכשיו מנסה להסביר מה הפירוש. בסדר, אתם מבינים? אותו דבר גם זמן. זמן הוא תמיד דבר יחסי, זה ביחס למשהו. עכשיו, אם אנחנו קוראים שכדור הארץ עושה, אנחנו עושה סיבוב לעומת משהו, אז לעומת מה הוא הסתובב? אם לא היה, אם שמש וירח, מתי נברו שמש וירח? באיזה יום? יום הרביעי, נכון? בבריאה. וכתוב ביום השני, ויהיה ערב והבוקר יום שני. נכון? אז יום השני, זה היה לעומת מה? לא, אני אומר יום, מושג יום, לעומת מה? איך נספר יום הזה של יום השני ויום השלישי עד שיהיה שם שמש וירח? איך ספרו אותו? אבל מה קובע פה בוקר וערב? אם אין שמש וירח. מבינים? אז מזה אנחנו מבינים שמושג יום הוא לא קשור ל-24 שעות דווקא. אלא זה מושג שמצמל תהליכים מסוימים שהתרחשו. לא דברים אסטרונומיים, אלא מהותיים. זה ספירת זמן מהותית. וספירת זמן מהותי הוא כמו, אני יודע, כמו שמושג, יש כזה מושג נקרא עידן. מה זה עידן? אתם יודעים מה זה עידן, כן? אפוק, אר, כן? עידן. מה זה עידן? עידן, כמה זמן נמשך עידן? כמה זמן זה נמשך? מה אתם אומרים? תלוי. יש עידן שנמשך 100,000 שנה, יש עידן שנמשך 150,000 שנה. זה עידן. פרק זמן מסוים. זאת אומרת, זה זמן שאנחנו סופרים אותו לא באופן כרונומטרי, אלא באופן מהותי. אתה רק סופר מהות, כל מיני תהליכים שהתרחשו אז. אז כשתורה אומרת יום שני, היא לא מתכוונת שהיו כך וכך הכוכבים וכך וכך הסיבובים של כדור הארץ, אלא מתכוונת שביום הזה קרה אירוע גדול, חשוב, של הפרדה בין מים עליונים ומים תחתונים, של הופעת הרקיעה וכו' וכו'. זה מה שהתרחש. כמה זמן? אולי באמת זה נמשך 17.5 שניות, אולי זה נמשך 17.5 מיליון שנה. זה לא משנה, זה חסר משמעות, כיוון שאין ספירה של זמן לפני שמופיע בו יום רביעי של שמש וירח. ברור? וכמובן שגם אותו דבר כלפי אדם עצמו. לא רק ביום רביעי ככה זה היה, אלא גם יום חמישי ושישי ככה זה היה, עד שנברא אדם, כיוון שמושג זמן הוא מושג שנקלט אך ורק על ידי תבונה. אם אין תבונה, אין גם זמן. כמו שתנועה של החללית בקוסמוס ללא נקודות שקולטים את התנועה הזאת, זה גם חסר משמעות, בלי שמישהו קולט את התנועה. סליחה?
הצמח גדל גם בלי שמישהו יחשב כמה זמן נותן לו לגדול.
זה לא פשוט. חכי. זה דבר לא פשוט. כן, מה?
אין לך בעיה שגם לא בעבור יש משמעות.
כן, ודאי. כמו שמושג אדם. זה משמעות אחרת ממה שיש לנו בששת ימי בראשית. מושג אדם בששת ימי בראשית מסמל פה לא בן אדם, נכון? הוא מסמל שם את משהו, אישות עליונה שאין לנו מושג מהי, שזכר ונקבה בראם וקרא את שמם אדם, היום אין כזה דבר. ולמרות, כן, או נחש, נחש, נחש שם ונחש היום, זה לא אותו נחש. ואני יודע, יש הרבה הרבה עץ, יש, אין לנו עץ דת. אין היום כזה דבר, או עץ חיים. אין משהו כזה שהוא עץ חיים. אין מציאות כזאת. ואנחנו ממשיכים להשתמש באותו מושג, שם ופה, וזה לא, לא מפריע. חכו, חכו שנייה. רק רגע, רק רגע, רק רגע. אז לגבי הדעה הזאת, שמדובר כאן על, על כך וכך שעות או ימים וכל זה, זה הכל מתחיל לקבל משמעות שלו אך ורק ברגע שהוא מופיע תבונה של אדם, שהוא מסוגל לקלוט משהו שקרה. עד אז אין לזה משמעות למושג זמן. כמו שאין משמעות למושג תנועה בלי שמישהו רואה את התנועה הזאת, או בלי שזה בא לעומת משהו. עוד רגע אחד. עכשיו, אותו דבר גם, אנחנו יכולים להגיד פה הכל בדיוק הפוך. זה, כמו שאני עכשיו אומר לכם, זה הסבר הגיוני לתאריך הזה. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים שהיום שנת התשסב, זה מדובר מ... לא בריאת העולם, אלא בריאת האדם. ואילו שאר העולם, מה שהיה לפני כן, שיכול, כמו שאמרתי, להתרחש מיליארדי שנה, יכול להיות שכל זה, זה מתחיל את המשמעות שלו. רק מרגע שאדם מופיע. וברגע שאדם מופיע, אז כל העולם יקבל את התוכן שלו, את המשמעות שלו, ולכן אנחנו לא סופרים במושב אורה, מיום בריאת האדם, אלא מיום בריאת העולם. כי העולם מתחיל להיות, כזה כמו שאנחנו היום קולטים אותו ומבינים אותו ומתייחסים אליו, הוא מתחיל להיות רק משנת התשסב, מאלף תשרי. לכן זה לא רק בריאת האדם בתאריך הזה, אלא גם בריאת העולם, שהוא בא יחד עם זריקת נשמה שהייתה באדם. אז זאת המשמעות שיש לנו עכשיו שנה כזאת. יכול להיות הסבר אחר לתאריך הזה, לתאריך שאנחנו מדברים על תשסב. יכול להיות הסבר שאומר שעכשיו זה באמת כל יום מתרחש אכן 24 שעות. עדיין תהיה שאלה לעומת מה, הרי אין שמש וירח, אבל לא נגיד משהו נמצא, נאמר, שזה אכן נמשך 24 שעות אם היינו היום סופרים את זה. אבל מה קרה ב-24 שעות הללו? זה גם שאלה מאוד גדולה. כי תהליכים שמתרחשים, הם יכולים להיות בזמן הבריאה מאוד מאוד מהירים. יש ספר כזה שכתב אותו חתן פרס נובל לאסטרונומיה, סטיבן ויינברג, שהוא נקרא 3 דקות הראשונות. והוא מתאר לך שם, בספר הזה, 3 דקות של הראשונות מאז פצת, מפץ הגדול. מה קרה במינוס 18 שניות? מה קרה בשנייה הראשונה? מה קרה בפרומיל של שנייה שנייה? ועוד ועוד ועוד, ספר שלם, שהוא מתאר פרטי פרטים מה קרה בשניות. ותהליכים שם שהוא מתאר הם מאוד מהירים, מאוד כאלה שאין לנו מושג עליהם בתפיסות, כן? מהירים ביותר. אז יכול להיות שזה אכן נשמר, נמשך 24 שעות, אבל מה שהלך שם זה לפי חישוב של, כמו שאמרנו, פחמן 14, אז זה נמשך שם מיליוני שנה. אבל היו כל כך מהירים, שזה בעצם היה 24 שעות. אתם מבינים? אז אפשר להגיד שזה ככה, אפשר, ככה, כן? אז אני רק רוצה שנייה לסכם, ואז אם יש למישהו שאלות, תשאלו. הסיכום הוא כזה. הן מבחינה מדעית, הן מבחינת התורה, תאריך הזה הוא לא תאריך ברור. אלא תמיד צריך לשאול מה הכוונה, מה המשמעות שעומדת מאחורי זה. גם מבחינת המדע, יש דעות, כמו שאמרתי, שאומרים שחישוב הוא כזה, יש דעות שאומרות חישוב כזה, אבל כל זה זה חישוב לוגי, על פי מה שאנחנו יודעים היום. לכן, אתם לא תשמעו שעכשיו שנה היא 14-15 מיליארד שנה מבריאת העולם, או 8,000 מבריאת העולם, מפי מדען. לא תשמעו ביטוי כזה. אתם תשמעו את הביטוי הזה או מעיתונאי, או ממורה לפיזיקה, אני יודע, שם בבית ספר. עיתונאי יכול להגיד, טוב, אבל אנחנו יודעים שהעולם 14-15 מיליארד שנה, כן? סתם מקשקשים. מדען רציני אף פעם לא יגיד דבר כזה. מדען אומר ככה, לפי מה שאנחנו יודעים היום, אם אני סופר את הממצאים כאלה ואחרים, אז אני מגיע למסקנה שכזאת. זה מה שיגיד מדען אמיתי. הוא לא יגיד, העולם 15 מיליארד שנה. סתם שטויות. מה פתאום? מי, כאילו, זה אמירה עיתונאית. הוא אומר, איפה, הוא אומר, לפי זה ככה, המסקנה היא ככה. אני לא אומר שום דבר, אני אומר לך מה החישוב שלי. זה הכל, אין לי דעה, אין לו דעה. כי מדען גדול מבין שאם איזשהו פרט משתנה, אז הכל משתנה. אז הוא תמיד נזהר ומדבר בצורה מאוד מאוד... ניסוחים של מדענים גדולים, תשימו לב, הם תמיד מאוד מאוד עדינים. כמו שדרווין אף פעם לא אמר שאדם בא מהקוף. זה אמר אחד מהחברים של דרווין, שהוא היה אנטי-דתי כזה, קראו לו הקסלי, שהוא היה ממש כזה, חיפש איך להפוך את התורתה של דרווין לאידיאולוגיה, ולנגח בהם, ברעיונות של דתיים, אז הוא הפך את זה, אדם בא מהקוף. דרווין לא אמר דבר כזה, אף פעם. כלומר, הנה חישוב כזה, יוצא נתון כזה, מסקנה היא מתבקשת כזאת. זה מה שיוצא. אותו דבר גם ביהדות. אנחנו אומרים כל זה, זה לפי חישוב כזה, לפי חישוב כזה. זה הדעה של... לפי מה שאנחנו סופרים, וחיים של אדם הראשון, ומתושלח, ועושים חישובים. אנחנו מגיעים לתאריך הזה, כי הוא, הרי תאריך הזה לא כתוב בתורה בשום מקום, אלא לפי חישובים אנחנו מגיעים למסקנה הזאת של תש סב, מבריאת האדם. מה זה היה לפני כן? תלוי, איך נספור את זה. לכן אין סתירה באמת בין תורה ומדע בתחום הזה. כן, רק שתי, בבקשה.
אני מזמן לפני המבול, שהשם חיו קרוב לרק, בזמן אחרי המבול, זה אותם הזמנים.
מסתם או לא? מסתם לא, לא אותו זמן, כי גם הטבע שונה וגם... אתם יכולים להיות מי שקצת גדל, אולי אנשים ככה בגילי קצת, יכולים לשים לב שהזמן זה דבר לא סטטי. בילדות זמן נמשך הרבה יותר מהר, וכמה שאתה מתקרב, לא יודע איך אצל אחרים, אבל אני מרגיש בחיים שלי, כמה שאני יותר מתקרב לאסוף, אז מתחיל להיות יותר מהר, יותר מהר, יותר מהר. זמן זה דבר סובייקטיבי, הוא לא אובייקטיבי. אני קולט אותו שונה. כי עכשיו חיים שלי, אני מרגיש כל יום, הוא הרבה יותר קצר, אני לא מספיק לעשות כלום, עבר, שבוע, ככה זה עולה. פעם כשהייתי ילד, זה היה כל יום, היה נצח. היום זה שבוע פחות או יותר, זה כמו שפעם אצלי היה יום. אומרים, מישהו אמר לי שכשאתה יותר מבוגר, אז גם חודש הופך להיות כמו שאצלך זה שבוע. אני לא יודע מה קורה כששנה עוברת ככה, אבל זה פחות או יותר. זהו, הזמן שלנו נגמר, אז אולי נדבר בחוץ, מי שיש לו שאלות, מי שרוצה לשאול, בוא נדבר על זה בחוץ. טוב, נעצור כאן.